בוקר טוב ומבורך. בוקר טוב, אנחנו לקראת סיום אורות ארץ ישראל. היינו בפסקה ז', נכון? סיימנו את? סיימנו את וב. הגענו לפסקה ז'. זה נכון? זה אמיתי? נעשה זה מההתחלה. היום זה יום רביעי. אומנם אנחנו בתקופה איתרטיבית קצת. אבל סיימנו את פסקה וב, ושם דיברנו על זה שאדם לפעמים יוצא בטעות מארץ ישראל לחוץ לארץ, וגם אז ממשיכה לשרות עליו רוח הקודש של ארץ ישראל. זוכרות? וגם הרב מסביר שם שככל שאנחנו יותר קשה לנו עם האוויר של ארץ העמים, זה יותר מעיד על שיוך, על שייכות לקדושה של ארץ ישראל, ולכן ככל שאנחנו יותר מרגישים את המועקה שקשורה לאוויר של הגלות, אנחנו יותר משתייכים, זורמים, מתקרבים לארץ ישראל. מצוין. זה גם באופן האישי וזה גם באופן הציבורי. עכשיו הגענו לפסקה הכי קשה במאמר הזה, פסקה שבהרבה מקומות פשוט מדלגים עליה. כמובן שאנחנו לא מדלגים עליה. בעיניי זה פשוט משהו מדהים הדבר הזה. זה פסקה שקשורה לחתונה, מאוד קשורה לחתונה. תכף נראה. אז הרב מסביר כאן משהו חשוב שקשור לאור של הנשמה ולאור של התורה, ומה קורה כשזה נפגש ביחד. אני מקווה שאתם נהנתם להכין את פסקה ז' מי שזכתה. זה בעיה, כי אני אסביר רגע. אם אנחנו לא מכינים, אז זה הופך להיות פשוט נאום, כמו נאום בחירות, כאילו אומרים פשוט משהו, הרב אומר משהו ואני מהנהנת. זה לא כוונת המשורר. פסקה ז' היא באמת דוגמה טובה לזה. את היית אמורה, אם הייתם מכינות כמו שצריך בפסקה הזאת, היית בעננים עכשיו. היית עכשיו בעננים. אז עוד מעט פסקה ח', שהיא גם פסקה לא קלה וגם חשובה, אז רק הקדמה פרומו לקראת הסיום שם. בעזרת השם, אנחנו בפסקה ז', בכבוד. מי רוצה לקרוא?
מלאי הנשמה, מלאות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח המציאות.
מה הכוונה? איפה יש בנשמה אותיות? איפה יש מקום לאותיות בנשמה?
עכשיו אמרתי.
או?
שהתורה נמצאת בלב
שלנו. אז הוא מניח הנחה שהנשמה זה הלב. הנשמה נמצאת בלב. אז הנחתי הנחה כזאת, כן. הוא בטח לא מניח את זה כי הגמרא אומרת שלא. אבל זה כמו, זה כמו. תכף נראה שזה לא בדיוק הנקודה. אותיות כאן הכוונה כוחות חיים. אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם בלשון הקודש, נכון? הוא אמר ויהי, זוכרות, מכירות? אז אותיות כאן הכוונה זה כוחות חיים. יש בנשמה כוחות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. הכוונה היא שיש אנרגיה בנשמה. הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה כצלם אלוקים, כביטוי לאלוקים, ובנשמה יש כוחות, יש כוח. תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי, הכוח הזה שנקרא כאן אותיות. אז אות פה זה לא אותיות א' ב' ג' ד', אלא כוחות חיים. תכף נראה גם איך זה בדיוק עובד. כן.
מזור האותיות חיות עליו, מפעלות זיו חיים, כל יתר הדרגות אשר בבניין החיים, אשר לכל שגבות הראשון, הדעה והמפעל, לרוח ולשמה, לכל יתר.
מה הכוונה?
משפיע כוחת.
יפה, בדיוק. זה בעצם ראש הפירמידה. זה כוח רוחני אלוקי, שמתפשט אחר כך על כל רבדי החיים. האות הזאת, היא מאירה את האור שלה על כל שדרות החיים. אז יש בנשמה איזשהו אור חיים, אור גדול, שהאור הזה משפיע על כל נקרא לזה הרבדים שהאדם חי בהם, הנפש, אחר כך המוח והלב, ואחר כך הגוף. הכל בעצם מואר מאותם אותיות שבנשמה. זאת אומרת, יש לאדם כוחות חיים. אם אני שואל מי אני, אני זה הנשמה שלי. וככל שאני יותר מבטא את הנשמה ואותיות החיים כביכול שבנשמה מהירות יותר, הן חלות בכל רבדי החיים שלי. זאת אומרת, אני יכול לראות מה שנקרא שפת גוף. זאת אומרת, אפשר לראות את מה שאני בתוכי גם בפעולות פשוטות. נניח לדוגמה, אדם כותב, אפשר בגרפולוגיה לזהות את הקווי אישיות שלו. אם אדם היה קצת יותר חכם, אז לא רק בכתב, אלא בצורת ההליכה הוא יכול לראות את זה, בצורת האכילה. כתוב, אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. נכון? מה זה אומר? שהעומק שבי ניכר בדברים הכי פשוטים וכביכול הכי נמוכים. אפילו בכיס, אפילו בצורת התנהלות הכספית שלי, גם שם אני יכול לראות מי אני.
הוא
מדבר
על דברים מאוד גבוהים.
בדיוק, יש איזה אור גבוה, ואחרי זה מדברים שמאותו הזוהר של האותיות האלה הכי גבוהות, כל שדרות הרצון, הדעת והפעולות, הכל נגזר משם. הכל בעצם יוצא לאור כאילו בתוך הצנרת. זאת אומרת, יש לאדם איזשהו כוח מנוע כזה. בנשמה, והמנוע הזה משפיע עד הגלגל, עד המקום הכי פשוט בפעולה. מפעל הכוונה כאן זה הפעולות. או, יפה. אז כנראה שיש כוחות חיים באדם, שכוחות החיים שלו הם אלה שאמורים להתבטא דרך כל מה שהוא עושה. זאת אומרת, אם נניח עושים למישהו חיים שכאלה, בגיל 60, 70, לא משנה, עושים לו חיים שכאלה, אני רואה את אישיותו, כאילו איך היא שוזרת את כל הפעולות שהוא עשה, כל מה שהוא עבר במשפחה, בעבודה, בעם ישראל, בהתנדבות, אני רואה את הכל, כאילו כל האישיות שלו היא באה לידי ביטוי בכל פרט ופרט. אז האותיות האלה הן חלות כביכול בכל פעולה, בדעת שלו, בפעולות שהוא עושה, כל דבר כזה מאיר את האור שיש בתוכו פנימה. אז יש את המוקד הרעש נקרא לזה, את הלב של הדבר, שזה האותיות בנשמה, זה כוח רוחני בנשמה, וזה חל בכל נקודה ונקודה בחיים שלו. עד לכאן זה לא חידוש. זאת אומרת, יש באדם מרכז הצלים נקרא לזה. האדם הוא לא אוסף של פעולות זרות אחת לשנייה, אלא יש לו איזשהו מוקד, שמשם הכל נובע. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על זה קצת, בעניין שככל שבעל החיים יותר כאילו משוכלל, אז כל כוחות חייו הם בעצם כאילו מנוכזים לאיזה משהו אחד, מרכז אחד. זוכרות? אני חושב שאפשר... תן על הכוונה מה.
אני יכולה לתת שם. יש לו מה.
אבל יש לך בסוף חצי.
בסוף חצי כן יש
לך. חשוב של בסוף חצי. לא, לא יהיה לך. אני יהיה לכולם הרי.
בסוף חצי?
מי יש לך בסוף חצי עד אחת? אמרתי שאני לכולם.
אה.
אז לא יהיה רק שיעור אחד במקום בסוף חצי בשעה תשע. זה כל הסוף. אז יש לאדם, לאדם ולבריאה היותר משוכלת מרכז הצלים אחד, לכן אפשר נניח לרצוח חתול, אבל אי אפשר לרצוח יעלמוג, כי יעלמוג הוא בעצם בעל חיים שאין לו מרכז הצלים אחד, אין לו מרכז חיים. אז באדם מרכז החיים הוא לא בגוף, הוא בנשמה. מצוין. אז עד לכאן זה הנחה ראשונה שבה אין חידוש גדול. עכשיו הרב עובר רגע, הוא עושה כאילו, ועכשיו כתבנו בתורה. היינו באדם, עכשיו עוברים כאילו כשבנו שקשור למצוות, אז בואו נראה. מה הכוונה? כשהשם ציווה משהו, אז בכל מצווה הוא יתמין אנרגיה גדולה, אור חיים, זיו חיים של כל עולמים, אותיות גדולות ונפלאות. אז יש אותיות בנשמה, שבאת ברוך הוא יתמין בנשמה. גם כאשר האדם לא עושה שום מצווה, יש בו איזה פוטנציאל של אור בנשמה, וגם הקדוש ברוך הוא יתמין גם עוד אור בכל מצווה ומצווה, שכשהוא צילה מצווה אומרת, שמע, אתה אפשר לראות אותי, לפגוש אותי דרך המצווה. זאת אומרת, יש בעצם שתי אפשרויות לפגוש את ריבונו של עולם בעולם שלנו. זאת אומרת, אם אני מעמיק מפצח כאילו את האדם, אני רואה בנשמה שלו הרבה אורות, ואם אני מפצח את המצווה, אני רואה בתוך הנשמה של המצווה הרבה אורות. נכון? גילוי אלוקים. כן, אז פה זה נקרא אות, אותיות חיים. זה כאילו כוחות. יש כוח באדם, יש כוח במצווה. עד לכאן עוד לא קרה כלום. אני חוזר כל מנתח, אומר הרב, את מה שקורה, את איפה שמחביא כאילו אלוקות. הוא יחביא אלוקות באדם, הוא יחביא גם אלוקות במצוות. בכל מצווה יש איזשהו פוטנציאל. כן. זה קצת דומה, אני לא יודע איך זה בזה, אבל אני מעריך שזה ככה. יש דבק שנקרא דבק הפוקסי. זה דבק חזק מאוד שבנו משני חלקים. אם אני לא טועה, סליחה על הדוגמה, כי אתם קצת פחות בדבק הפוקסי, אבל גם בסליים זה נראה לי ככה. אני פשוט רואה את הלדות במשפחה. יש אבקת כביסה, ויש שמפו, ושזה הולך ביחד, זה נהיה פתאום משהו כזה. אז יש פוטנציאל, כאילו, פוטנציאל סליימי בשמפו ובאבקת כביסה. עכשיו, השאלה זה, מה יקרה כאשר אני אפגיש בין שני הכוחות האלה? יש אותיות חיים באדם, בינתיים לא רואים שום דבר. יש אותיות חיים במצווה, בינתיים לא רואים שום דבר. תכף מה קורה כשאדם עושה מצווה? שזה בעצם, זה פה הפיצוץ נכנס. נכון, זה נראה לי פשוט שאות הכוונה זה גם אות א' וג', זה גם סימן. מחר יהיה האות הזה, זה לא אות, אלא אות הכוונה זה ביטוי, כאילו. זה אותו דבר, זה אותו דבר. כי בעברית אות היא לא רק משהו שרירותי שנועד להבדיל את המילה הזאת מאחרת, אלא יש בכל אות, יש בה כוח. יש ספר שנקרא רש מילים. צורת, נכון שרב קוק? זה בחמישה שלכם, זה הספר חינם שאתם מקבלות תוך כדי. ושם הרב מסביר שבכל אות יש כוח מסוים, ויש קשר בין כיסא לקוס נניח, או בין גמל לבין גומל חסדים טובים. כי זה אות שיש בה כוח עצמי. כשצירופי האותיות יוצרות מילה, שהמשמעות שלה היא בעצם צירוף האותיות הללו, שזה לא רק איזשהו משהו שרירותי שנועד להביא את החפץ הזה מחפץ אחר, אלא שיש בכל אות, יש לה כוח מסוים, יש לה איזה כאילו בשורה מסוימת. אז הבשורה הזאת זה כוחות החיים שיש בתוך האות, כמו גם שהיא גם סימן לכוחות חיים. זה אותו עניין. אוקיי, אז יש כוח חיים, ויש אותיות חיים באדם, בנשמה של האדם, יש גם אותיות חיים בכל מצווה. מכיוון שהמצווה היא משורש צוותא. היא מחברת את העולם המעשי, את הפעולות, עם האלוקות. אז יש בתוך הפעולות הללו, יש בהם איזה פוטנציאל של אלוקות. אוקיי, נמשיך. מצוין, עד לכאן הבנו, יש שני מוקדים של אנרגיה. יש אנרגיה בכל נשמה באדם, יש אנרגיה בכל מצווה. עכשיו הגענו לחתונה, שימי לב, יש פה שידוך. כן. מה הכוונה? עוד ככה משפט אחד, כן, חבר, סליחה.
נאורות עלינו אותן אותיות שמקורות התורה, ולעומתם נכנסות אותיות החיים המלאות זי באור ממי שבמהותם. בתסיסה הרב עולמים
מתאים. נקודה. מי הבין את המשפט הזה? שכשאני נכנס לעשות מצווה, ניגש לעשות מצווה, אז זה לא רק מפגש של א' ועוד ב', כאילו. יש פה אור, יש אצלי אור, וזה ביחד מפגש. כשאני ניגש לזה מצווה, האותיות חיים שבנו מתגדלות, עולות. זה קצת כמו, לדוגמה, אני חושב שזה מישהי שממש חברה טובה שלך. יש לך ממש כימיה איתה. ואת רואה אותה מתקרבת. היא עכשיו באה לבקר אותך מצפת. את באה, את רואה אותה, מתקרבת מיד, כשאת רואה אותה, משהו בך מתמלא כוחות חיים, נכון? איך זה קרה? יפה. יפה. אז כשאני רואה מישהו שהוא קשור אליי, משהו בי מתגדל. זה נקרא באנגלית כימיה. כאילו כשיש כימיה בינינו, הכוונה היא שיש פה איזה מפגש. כאילו שמשהו בנשמה שלי מתגדל. אומר הרב, זה פשוט משפט מדהים המשפט הזה. אני לא מבין איך אנשים מדלגים את זה. תכף הגישנו לנו למצווה, לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו. אנו מתגדלים, מתגברים, הכוונה זה גם גודל וגם גבורה, חוזק. מתעצמים באור חיים, והוויה עליונה, מפוארה ועשירה וכו'. ובאות תורה וזיו חוכמה, ואז אומר הרב, יש עוד משהו. נוערות עלינו אותם האותיות שמקורות התורה. ולעומתם, הכוונה, משהו במצווה הזאת, מנהיר אותנו, מאיר אותנו. ולעומתם, מתנסעות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו, גם בי משהו גדל, ותסיסה הרת עולמים מתהווה. מה הכוונה הרת עולמים? מה זה הרה? זה הריון, בדיוק. משהו נולד פה. כאילו כשיש מפגש כזה בין מצווה לבין אדם, יש פה הריון. כאילו משהו נולד, עולם חדש נולד פה. עולם שבו אני יכול להגדיל את העולם, והעולם מגדיל אותי, כאשר אני פוגש מצווה. לכן כתוב שכשעם ישראל עמד בהר סיני, כל בעלי מומים התרפאו. נכון? כל הזה, הכל היה ירוק. כשמשהו כזה נפגש, העולם נעשה עולם אחר. פתאום אין יצר הרע, פתאום אין זוהמת הנחש, פתאום פרחה נשמתם, כמו שאנחנו אומרים תמיד, שהיא פרחה נשמה פתאום. מה קרה? קרה כי אני עכשיו פוגש משהו שהוא ממש, הוא מגדיל בי את העניין. הרבה, אני זוכר לפגוש זוגות ככה לקראת אירוסין וזה, ולא פעם יש התלבטויות. ואני שואל לפעמים, אני שואל את הגברת, תגידי, כשאת, נניח את איתו עכשיו בקשר כבר חודשיים, מה גדל בך? מה הוא אוהב אצלך? לא יודעת, לא שאלתי, התבאשתי לשאול. בוא נשניח את הנחש רגע. מה, אם היית שואל אותו, מה אתה אוהב אצלך? מה היית אומר? אז או שהוא אומר או שהיא אומרת בשמו, הוא בטח אוהב אצלי את הדבר הזה וזה וזה וזה. אז אני שואל אותה, תגידי, את אוהבת את מה שהוא אוהב אצלך? למה זה חשוב כל כך? זה חשוב כי אם אני אוהב את מה שהוא אוהב אצלי, זה נקרא שיש בינינו כימיה, שהוא בעצם, זאת אומרת, יוצר אצלי הגדלה של תחום שאני רוצה שיגדל. זה נקרא שיש חיבור. אם אין חיבור, זה אומר שהוא אוהב אצלי דברים שאני לא אוהב אצל עצמי. נניח שאני מאוד ציני, הוא אוהב אצלי שאני ציני, אבל אני לא אוהב את זה. אני ממש, ממש נלחם בזה. אז כאשר אני אלחם, סליחה, הוא אוהב דבר שאני לא אוהב אצלי, זה בדיוק חוסר כימיה. זאת אומרת, הוא מאיר בזה, זאת אומרת, דברים שהם פחות מוארים אצלי. זאת אומרת, אני, בכדי שיהיה חיבור, צריכים שמה שאחד אוהב אצל האחר, זה גם מה שהאחר אוהב אצל עצמו. הוא רוצה שזה יגדל. חוסר כימיה זה הפוך. הרי יש חברויות כאלה, קשרים כאלה. אתה אומר לעצמך, באמת היא בחורה טובה, אבל משהו לא טוב קורה בינינו. כאילו כשאני פוגשת אותה, היא מוצאה מני דברים רעים. פתאום אני קנאי, פתאום אני צרת עין, פתאום אני... איך זה? הרי היא לא כזאת. אבל משהו בכוח שיש בה, כאילו מציס בי את הכוחות היותר, יותר, יותר חלשים שבי. הפחות חיוביים שבי. אומר הרב, כאשר אדם עושה מצווה, האור של המצווה מחבר את האור של האדם ונוצר פה הריון, נוצר פה זיווג. זה משהו מדהים. אני חושב שכן מרגישים את זה אחרי השלב הראשון, שיש משהו כשאני נניח אוהב ללמוד תורה, כשאני רק פותח את הספר, רק מריח את הדף, משהו טוב קורה לי, משהו נעים קורה לי. זה לא קורה בהתחלה, נכון, כיוון שהאדם יש לו קליפות, יש לו עטיפות, כיסויים. יש כיסוי של גוף, יש כיסוי של יצרים, כל מיני דברים. אך כשאני עובר את הדבר הזה ואני נכנס כאילו לתוך עולם שאני רואה מה מה זה עושה בי, אז משהו משמח אותי אפילו בגישה, בהליכה לקראת זה. אני עוד לא שם אפילו, אלא רק בדרך כבר אני שמח. אני בטוח שאתם מרגישות את זה גם כן, שכשאת מגיעה ביום ראשון בתחנה פה למעלה, עוד לא התחיל השיעור, הכל בסדר, בינתיים עם תיק גדול על הגב, משהו מאוד שמח קורה לך. זה נעים כזה, כי זה מקום שאני שמחה להגיע אליו, לצעוד אליו. אז אומר הרב, גם כשאדם ניגש למצווה, זה כבר יוצר בו תסיסה, יוצר בו משהו. שוב, זה דומה מאוד מה שבאמת הרב כאן, כי הוא מתאר, זה ממש חתונה. זה כמו שאדם פוגש מישהו שהוא מאוד אוהב, ועוד רק בדרך לפגישה הוא כבר מרגיש שהוא קל רגליים. אתם זוכרות שכתוב ויישא יעקב רגליו? איפה זה כתוב? זוכרות? מאיפה לאיפה נשאו אותו רגליו? מאיפה בארץ ישראל? מהר המוריה לאן? לא, צפון מזרח, לא, מחוץ ארץ ישראל. הוא יצא מהארץ לחרן, נכון? כן, כתוב שאחרי שהשם אמר לו, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, אז כתוב וישא יעקב רגליו. אומר רש"י, מלמד שקפצה לארץ. אני לא רוצה להיות עכשיו ציני, בסדר? אבל לא בטוח שקפיצת הדרך שאנחנו אומרים זה הארץ קפצה, אלא מי כן קופץ פה? האדם. בדיוק, כשהאדם שלם עם לאיפה הוא הולך, אז קופצת לו הארץ יותר מהירה. אני חוזר הביתה, נכון, נכון. אז זה נקרא קפצה ארץ, כי אני מחובר לדבר שאני הולך אליו, אני כאילו שמח בו, ולכן זה נעשה קצר יותר, זה נעשה נעים יותר, מהיר יותר. אז אומר הרב, כשאדם עושה מצווה, זה ההרגשה. אז למה זה לא קורה לנו כל מצווה? למה זה לא קורה? כי משהו בי, יש בי קליפות, יש בי עטיפות. נניח צדקה לדוגמה, אז יש באדם קמצנות, שהוא לא אוהב את הצדקה, הוא לא אוהב עד הסוף את הצדקה. יש בו איזה נקודה שכאילו מחמיצה את הדבר. ככל שאדם יותר מחובר לעצמו, הוא יותר שמח לעשות מצוות. לכן, הרי באמת אמרו לך את זה 200 פעם בכיתה י', שהתורה היא טבעית לנו. זה נכון, היא טבעית כאשר קילפתי את עצמי, כאשר אני כבר יצאתי מהמקום שכאילו מתנגד לדבר הזה וכאילו עסוק באגו שלו והכל, אז התורה טבעית לי, ואז היא מגדילה אותי. אז אומר הרב, בקיצור, אני רק אסכם בינתיים, יש פה בעצם ממש תיאור של חתונה. יש לאדם כוחות, הם לא מנוצלים. יש למצווה כוחות, הם לא מנוצלים. כאשר השם נתן תורה לישראל, זה בעצם חתונה. איפה כתוב שזה חתונה דרך אגב? זוכרות? משנה כזאת? איי, 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 איי. כתוב, וביום חתונתו, וביום שמחת ליבו. מה, מחבוד? ביום חתונתו, אומרת המשנה, זה מתן תורה. מתן תורה זה חתונה. למה זה חתונה? כי יש פה שני כוחות שהיו בעצם נפרדים, 2400 שנה, והם עכשיו מתחתנים. אז יש במפגש הזה שבין תורה לבין האדם, יש אלמנטים של חתונה. ולכן אני אמור להרגיש לא אותו בן אדם אחרי המצווה. אני אמור להרגיש בן אדם עם שאר רוח. זה מה שאמור להיות. עד לכאן זה לא קשור לארץ ישראל, זה קשור ליחס שבין אדם לבין מצוות. עכשיו נראה תכף איך זה קשור לארץ ישראל, עוד מעט, עוד כמה משפטים. בכבוד. מה הכוונה? איפה ישנו שינוי כאשר אדם קיים מצווה? פעמיים יש שינוי, נכון? פעם אחת בתוכנו פנימה, בתוך כוח האדם, פעם שנייה בכל היקום. זאת אומרת, ההוויה משתנה. כשאני עושה מצווה, גם אצלי המאזן השתנה, כי אני עכשיו שלם יותר. התורה, נקרא לזה, מגדילה אותי, וגם כשאני עושה מצווה, העולם משתנה. כי יש שם משהו חדש, איזה בריאה חדשה. היה פה איזה כוח שהיה פוטנציאל, הוא לא מומש, היה עוד כוח שהיה פוטנציאל ולא מומש, ובחיבור הזה משהו מתממש, משהו בעולם עכשיו הגיע לתיקונו. זה נקרא פרחה נשמתם, כמו שאנחנו אומרים. זה לא מרגיש כשהאדם חסום.
כן, כן. רחוק ממש.
כן, כן, תראי. אני יכול לראות את זה עכשיו בצורה תיאולוגית? הייתי רוצה שנשאל את עצמנו את, את השאלה הזאת פשוט מעט אחרי פורים. ואז יכול להיות שיהיו תחושות אחרות, כאילו. יהיו חוויות אחרות. לא רוצה עכשיו להתחיל, כאילו, להעיף ציפיות לתקרה, אבל יכול להיות שהתרגיש בפורים שונה מכל מה שהכרת עד היום. התרגיש לי שמשהו, משהו בעולם משתנה. ובאופן מסוים, כשפורים חולף, ואת מגיעה, כאילו, לאזור גיאוגרפי אחר, את לא מבינה, כאילו, איך אנשים הולכים לעבוד אחרי פורים. כאילו, מה הקשר עכשיו? צופרים, יש רמזורים, כאילו, אתה בעולם אחר לגמרי. אז אני חושב שיש משהו בפורים שהוא מחדד את ההרגשות האלה. אם, כמובן, אם אומרים אותו נכון. אז יש משהו כזה שגם האדם גדל וגם היקום. עוד רק משפט אחד, הוא עוצר בזה את התיאור היותר כללי. כן.
העולם מוכרע על ידינו
בזכות. בזכות. זאת אומרת, גם העולם וגם על כל פנים. גם האדם. כאילו פתאום אתה רואה שיש פה איזה משהו, אור, יושר, רצון וסוב הטוב. אמרה לי מישהי בשבוע שעבר, היא באה לפה לבדוק מה שנקרא, וערכנו אותה כדרככם, באה ואומרת לי, אני חושב שאני לא מתאימה לכאן, כי הבנות פה טובות כאלה. נפלט לה. אבל פה טובות כאלה, זה לא מתאים. כאילו, איפה, איזה הקיצה קטנה, משהו, איזה ציניות, ויכוח על החנייה. צריך פה, מה זה? כאילו, מה, צריכה, ברוכה הבאה, תרגישי בנוח. כאילו, איפה הקאץ'? אז זהו, כשיש כזה מפגש בין אדם לבין תורה, גם העולם כאילו פורח מזה, וגם האדם מתמלא אור ויושר, רצון וסוב הטוב פנימי. כן.
השאלה עם האור הזה,
כן?
נשאר גם אחרי כאילו, כאילו שהאדם והמצווה.
את צודקת. האם יש לך תשובה משיעור גמרא לפני שבועיים? שלושה. אני אזכיר שדנו באישה סוטה, איזה זכות תולה, את זוכרת? אז אמרנו, אולי זכות תורה, אי אפשר, לא שייך, אולי זכות מצווה. עונה גמרא, זכות מצווה היא רק בזמן של המצווה. היא לא אחרי, זה לא יכול להיות. אלא בסוף זכות תורה, חזרנו לשם, נכון? מכאן שהאור הזה כנראה הוא מתחדש בזמן עשיית המצווה. הוא לא בהכרח, זאת אומרת, אין לו חיי מדף שהם בהכרח נשארים אחר כך. לכן בטח את מבינה שכאשר אנחנו אומרים, זה הרבה, זאת אומרת, הספרדים אומרים, רצה קדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יש לך איזה הסבר גיוני למשפט הזה? רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות? לא עדיף אימית להם תורה ומצוות? אם רוצה לזכות אותם? אלא לזכות, הכוונה זה משורש זיכוך. זה לא משורש זכאי. זה משורש זך. המצוות מזכחות את האדם. והרבה תורה ומצוות מזכחות יותר את האדם. אז ככל שהאדם מרבה מצוות, כאילו, אז הוא מרבה זוך, מרבה זכות. אז יש משהו כאן שכאשר האדם עושה מצווה, העולם מוכרע לזכות, כי העולם מזכך. כשיש כזה מפגש, זה לא רק אצלי, זה העולם. כשאני עושה מצווה, זה כתוב ברמב״ם. אז האדם בעצם, בכל מצווה ומצווה, מכריע אותו ואת העולם כולו לקו זכות. תמיד זה נשמע משהו קצת מניפולטיבי. מה, בדיוק חצי-חצי? בדיוק המצווה שלי, היא תכריע את העולם? אלא זה לא רק מצווה אחת, כמותית, כאילו. אלא כשיש כזה חיבור, אז העולם כדאי. העולם הוא כבר משתלם לקדוש ברוך הוא כביכול. כי הוא רואה שרש"י מתחתן, זה כמו נניח הורה, שברוך השם גדל ילד, והורה אחר גדל ילדה. ואומרים להם, כבר מהלידה, אומרים להם, תזכירו להכניסו לחופתו. אז עד שלא מתחתן, משהו לחוץ אצל ההורים. בטח את מרגישות את זה קצת, לאחרונה. גם אני מרגיש את זה בשיחות טלפון כאלה אחרות, שלא בלחץ, רק באתי. להעיר, לעורר, אם יש איזה רעיון. אז יש משהו כאילו בחתונה הזאת שמזכך את העולם לא כמותית, אלא משהו מתחבר פה. השם ברא עולם נפרד, ומשהו בעשיית המצווה הוא מחבר עולמות, משלב את העולמות האלה. אז תלוי, בזמן המצווה ודאי שזה מואר. אמרנו כבר שזכות של מצווה היא מגנה רק בזמן עשיית המצווה, על פי הגמרא, זה קצת מבאס. הכוונה היא כאילו זה עומד לאדם יותר במה שהוא עושה את המצווה. ברור שכדאי מאוד שגם יישאר כן הרושם שזה, החוויה של זה. עד לכאן זה לא קשור לארץ ישראל. זה קשור לעצם העובדה שיש, שהשם חילק אנרגיות כאילו לאנשים ולמצוות. וכשיש מפגש לזה, אז יש כאילו חיבורי אנרגיה. כן. כנראה שכאן מצווה זה כל מעשה שהוא רצון השם. שיש בזה גם כן דרגות, יש הנהגה טובה, יש מנהג, יש מצווה דרבנן, מצווה דאורייתא, זה כאילו פירמידה כזאת. עכשיו הגענו, שעה טובה לארץ ישראל, יש לנו עוד שתי דקות, אז זה הזמן. כן. מה הכוונה? בארץ ישראל מה גדל? הנשמה שלי גדלה, וגם האותיות בנשמה הן גם גדלות, הן חושפות אור, הן מתקלפות כאילו. יש משהו שהוא נסתר, כבוש בחוץ לארץ, בארץ ישראל משהו פורח, כי אותם האותיות הן יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. הכוונה, יש שם חיבור כללי, כי בחוץ לארץ אין כנסת ישראל, אין כלל, יש רק פרטים. בארץ ישראל יש כנסת ישראל, ואז האותיות של החיים גדלות, כי הן חושפות את האור שתמון בהן. נמשיך. אוויר עד ארץ ישראל.
אוויר עד ארץ ישראל ממציא את
גידול.
גידול הרענן של אותיות החיים הללו, מזיף לפרה, וגידול מלמר בגבורות רם, המיזם, דעה שכף פולש. כל הכבוד
החיים הללו. וזה אומר בעצם, זה בדיוק מה שנקרא, שהאוויר של ארץ ישראל הוא מגדל את אותיות החיים שלנו, הוא מגדל את הכוח הפנימי שלנו, ואז כל הכתוב לחיים בירושלים, הכוונה זה איזשהו כאילו פרפרזה. זאת אומרת, כל האותיות הופכות לחיים בירושלים. זה לא בדיוק הפשט של הפסוק הזה, כן? אבל כל הכתוב כאילו הופך לחיים בירושלים. איך הכתוב חי? איך האותיות חיות? כאשר אתה בירושלים, שם אותיות החיים גדלות, משהו בך גדל. היה פעם רב, הרב של חברון, לא זוכר כרגע את שמו, אתם תזכירו לי אולי, שהרב של חברון לפני כ-120 שנה, לא, לפניו, לא זוכר. אז הוא אמר בעצם, הוא כתב שכשאדם מגיע לארץ ישראל, בלילה הראשון שהוא ישן עושים לו החלפת נשמות. נשמת חוץ לארץ עולה, נשמת ארץ ישראל יורדת. הוא אומר, לכן מאוד חשוב כאילו לישון נכון כאילו בלילה הראשון שאדם עולה לארץ. אנחנו זכינו ברוך השם להיוולד כאן, זה אחרת. אבל כשאדם עולה, הוא אומר שפשוט יש נשמה אחרת, יש נשמה אחרת שאדם זוכה להגיע לארץ ישראל, כי אותיות החיים בנשמה הן משתנות בארץ ישראל, הן גדלות גם כמותית גם איכותית. עוד טיפה, בכבוד, הציפייה נקודה. זאת אומרת, יש משהו בגידול אותיות החיים גם במי שנולד בה וגם במי שמצפה לראותה. גם הציפייה הזאת היא כבר מגדלת האותיות. כשאני שומע שאיזה מישהו שאני אוהב עוד מעט יגיע, זה כבר יוצר בי משהו אחר, זה תכונת נעים, תכונת חיים חדשה. עכשיו אומר הרב מדרש, יש מדרש שאומר שמעמד הר סיני יש לפניו דינים ואחריו דינים. לפניו דינים זה יתרו, אחריו דינים זה משפטים. אז יש איזה מין צבא של המטרוניטה. יש מטרוניטה שהיא בעצם עמד הר סיני, היא באמצע פרשת יתרו, ומסביבה בשני הצדדים יש משפטים. אז בואו נראה. המשפט. זאת אומרת, יש את מעמד הר סיני שהוא בעצם האמצע, ויש משפטים משני הכיוונים, אותיות של חיים, כאילו מצוות בשני הכיוונים, גם יתרו עם העצות שלו, וגם אחר כך משפטים, כל הדינים של שומר וכו', הם מהות החיים. מי זה הם? המשפטים כמובן, המשפטים בדיוק האלה, נכון, כן.
משפט
בני
ישראל, מהות החפץ הנשמתי, הספור, משפט משיח, רוח הבנו אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה אור משפט השם בארץ, בארץ לתבורה עליונה, השוללת כל מלחמה וכל שפקודנו.
זאת אומרת, זה הרמוניה. הוא באמת יראה לנו איך המשפט הוא כל כך פנימי, הוא כל כך מגלה את האור, הוא לא אוסף של חובות מעצבנים, מעצבנות, אלא זה כוחות של חיים, זה פוטנציאל של 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 אור. אז המשיח יגלה לנו את ההרמוניה שבתוך הדברים. זאת אומרת, עבורי, לא פעם יש הרגשה שמצוות זה כאילו מעורר בי מועקה, כן, קיבוץ בחיים. מה שאתם קוראות לפעמים בטעות, שיש בעיה הלכתית. איזה משפט מסית זה, בעיה הלכתית. זה ממש, כאילו, בושה קצת לומר דבר כזה. כאילו, הלכה זה בעיה, קצת צחוק. הלכה זה הפתרון לבעיה. אז כאילו, כשיש לב שלם, כשיש משיח, כמובן כשיש הרמוניה, יש מלך שהוא כאילו מארגן את כל הפרטים, אז כל פרט תופס המקום שלו. אז הכל כל כך יפה. היום יש דוגמה לזה. זה כבר עבר האופנה של זה, אבל בכל זאת, כאילו קצת, אנחנו זוכרים איכשהו. נניח, את מפגישה 10,000 אנשים ביחד באיזשהו מקום. בדרך כלל זה פשוט ברדק שלם. עד שעושים כולם. ואז יש לנצח, פתאום את שומעת את ההרמוניה שבקולות. זה משהו מדהים. אומנם זה כבר לא באופנה, כמו הרבה דברים שאנחנו עוברים, אבל בכל אופן, יש איזה משהו חזק בהרמוניה הזאת. זה קורה כשיש מנצח. אם אין מנצח, אין שום סיכוי להגיע לזה. זאת אומרת, כאשר אדם עומד באמצע ותופר כאילו את כל אחד במקום שלו, זה משהו מדהים. כאשר אין מנצח, אז יש כאן בלגן. כן. שאלה טובה, עד כמה החטא הוא עצמי לי? זה לא באותה רמה. הוא מפסס פוטנציאל בוודאי, אבל זה לא באותה רמה שאדם שעושה מצווה, כי זה עצמי. מצווה היא עצמי לי. חטא הוא חיצוני לי. לכן אין באמת סימטריה. אבל את צודקת שיש פה פספוס כזה גדול, כי עד שיכולת להגיע לכזה דבר גדול, ואתה פספסת אותו. עוד טיפה, וזה פשוט...
בעצם אם אין לנו
מלך
משיח,
אז... קצת פחות. לכן כדאי שיהיה משיח. יחד עם זה כתוב, רוח אפנו, משיח השם. אומר הרב, המשיח הוא לא הדמות של בן אדם, הוא איזה משהו בתוכי. רוח אפנו זה היכולת שלי להתארגן על עצמי בצורה הרמונית. אומר המשיח, איננו מבחוץ לנו. זה הרוח של האף. זה בעצם, אז יש בחינת משיח בכל אחד מאיתנו. יש בתוכי את הכוח להיות בהרמוניה. בארץ ישראל זה פשוט גדל מאוד, העוצמה הזאת.
אז זה הרמוניה, כאילו רק כל אדם לפני עצמו גם משהו כאילו כללי.
כנראה שזהו, יש ימות המשיח שזה המשהו הכללי, ויש משיח שזה האדם שמארגן את זה. אבל לא האדם הוא לבד הבשורה. יש פה עולם שלם שמתארגן. רוצים לקדם את העניין הזה. נכון. מאוד רוצים
לקדם.
כן, באופן סופי. אבל יש גם קרובה, זאת אומרת, צעדי ביניים. שכשם ישראל נהיה מתקבץ לארצו, זה שלב ביניים חשוב מאוד. כשיש מדינה, שלב ביניים חשוב מאוד. כשיש מדינה שהיא הולכת על פי רצון השם, עוד שלב ביניים חשוב. משפט אחרון, בכבוד. כן, זה איזשהו משפט אחרון שבעצם אומר, לא סתם שהכלי הכי חשוב על הכהן הוא נקרא חושן משפט. למה משפט? כי ההורים ותומים יש שם אותיות שבולטות, נכון? שכשהוא רוצה משהו מסוים אז האותיות מאירות ואז הוא יודע מה התשובה שהשם נתן לו. לא סתם זה מאיר באותיות שעל הלב של האדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא בעם ישראל, הכהן הגדול. זאת אומרת, משהו באותיות שלו זוהר כשהוא נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, ושואל את הקדוש ברוך הוא. זה אומר שהאותיות הם אלה שבעצם זורחות בתוכו, שזה סמל למה שקורה לכל אדם, כמו שאמרנו קודם, שהאותיות, כן, הן הולכות ומהירות ככל שאדם יותר נמצא באטמוספירה נכונה. מה שבעצם למדנו מכל זה, שבארץ ישראל היכולת לגדל, לקיים את התורה והמצוות בצורה שמגדילה את האור היא שונה מאשר בחוץ לארץ. לכן כתוב שבחוץ לארץ המצוות הן מבחינת ציונים. הציב לך ציונים, הכוונה זה כמו מצבה. כי אי אפשר להגיע לאור גדול כאשר עדיין נמצא בחוץ לארץ. אז רק שהוא מניח תפילין, זה אחרת מה שבארץ ישראל, שונה לגמרי. כן. כן, מכיוון שאין השראת שכינה גלויה, אין נבואה, ולכן אני לא מצליח לזהות את ההבדל העצום כאילו שבין עולם שיש בו גילוי אלוקי רוחני לבין עולם שאין בו, כי אין לי את השריר עדיין שמזהה גילוי שכינה. כשתהיה השראת שכינה ונבואה, שם נראה את זה מצוין. שבארץ ישראל יש נבואה, חוץ לארץ אין נבואה, זה משהו אחר. כשאין נבואה בכלל, אני כביכול, כאילו, אין הרבה הבדל. למרות שמי שהדין רואה, מי שכאילו שם, מי שיותר... חבוד. כן, 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 שיש אחר. אני חושב שיותר מרגיש שזה מי שחווה פעם חוץ לארץ. זה פשוט עולם אחר, כנראה. כן, אני לא זכיתי. שרן, אלן כן לבנון זה חוץ לארץ. אז זאת הפסקה שבהרבה מקומות מדלגים אותה. תבינה איזה קטע כאילו?
אדם מדלגים.
קצת קשה. אז נשברים. שבוע הבא, יום רביעי, זה שושן פורים. שבוע שאחריו אנחנו עושים סיום. נא להביא ביסקוויטים. לא, סיום של המאמר הזה. עושים מסיבה. בפסקה אחרת, אבל כדאי להכין את פסקה אחרת, לפחות סוף טוב, הכל טוב. אז להכין, יש לכם שבועיים להכין את חד, גם זה, גם זאת פסקה שהיא יחסית קצת קשה. אז יהיה גם פסקה אחרת, גם סיום קטן, ואז נחליט לגבי ההמשך, המשך דרכנו. בעזרת השם, בסדר?